מסד ומה אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. מה זה? זה המשך הפסוקים בישעיהו. כלומר, למדנו שבגלל שחזקיהו הוא מלך יהודה, לא רצה לומר הלל כשהוא הגיע לעצמאות, בגלל זה הוא לא הצליח, לא זכה להיות משיח. והארץ אמרה שירה במקומו. הסברנו מה זה הארץ שאמרה שירה במקומו? עם הארץ, כן, עם ישראל. וזה אף על פי כן לא עזר, כי במצב כזה שבו המלך איננו רוצה לומר שירה, רק אחרי דעת בזוזה ובזוזה דבזוזה, יכולה להיות גאולה. כלומר, רק אחרי חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, העולם בשל לתנאים של גאולה שלמה, ולכן זה נדחה. כן? זה מה שראינו בשיעור של אתמול. עכשיו, יש המשך של הפסוקים שם. מסע דומה אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. מה זה דומה? דומה זאת עיר במדבר ערב שקוראים לה דומה. והנביא כאילו שומע את המסע, כלומר את הנאום של דומה שקורא אליו מסעיר. אבל הגמרא תסביר את זה בלשון משל. אמר רבי יוחנן, אותו המלאך, מלאך הממונה על הרוחות, דומה שמו. למה המלאך הממונה על הרוחות קוראים לו דומה? מה זה דומה? דומיה, שתיקה, נכון? זאת אומרת, הרוחות, לא מדובר על הרוח הצפונית מערבית, מדובר על הרוחות הנשמות. כן? כלומר, יש ציפייה על הרוחות שההיסטוריה תגיע להשלמתה. לא שקט, זה שתיקה. יש הבדל בין שקט לשתיקה. שקט, הכוונה שאין בכלל קול. שתיקה, הכוונה שהיו רוצים לדבר, אבל שותקים. זה לא אותו דבר. כן? יש לשתוק ויש לשקוט. זה לא אותו דבר. אז אמר רבי יוחנן, אותו מלאך הממונה על הרוחות, דומה שמו. נתקבצו כל הרוחות אצל דומה. אמרו לו, שומר. מה מלילה? שומר. מה מליל? כלומר, מדוע הגאולה לא מגיעה? למה הלילה ממשיך? לילה של עם ישראל זה הגלות. אז אמרו, שומר, דיינו, המלאך הנקרא דומה, מה מלילה? כלומר, מה קורה עם הלילה הזה? מתי הוא כבר ייגמר? בסדר? כלומר, מתי תהיה הגאולה? אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה עם טבעיון בעיו שובו איתיו. בנתן? אמר שומר, אתה בוקר. מה זה אתה? בא. מה זה בוקר לפי זה? גאולה. אז מה זה וגם לילה? איך יכול להיות? אחרי גאולה, עוד פעם לילה? כן. אחרי גאולת בית שני, היה עוד פעם לילה של גלות אדום, נכון? ואחרי שרוצים לצאת מגלות אדום, מה צריך לעשות כדי להקדים את הגאולה? אם תבעיון, בעיו. זאת אומרת, אם תרצו להיגאל, תתפללו, תבקשו רחמים. שובו ואתיו, כלומר, תשובו בתשובה ותביאו את הגאולה. זה כל זה דברים שרשי מפרש, זה פשט. כן, כלומר שיש העיקרון שאפשר להקדים את הגאולה על ידי תפילה. זה בעצם היה הסיום של הסוגיה הקודמת על זה שהגאולה נדחתה לאחרית הימים לאלפי שנים בגלל שחזקיה מלך יהודה לא אמר שירה. בסדר? טוב. תנה משום רבי פפיאס. כן, אנחנו עכשיו ממשיכים בעיקרון הזה של העיכוב מלומר שירה. כלומר, יש מצב שהקדוש ברוך הוא גואל, ואתה לא רוצה להכיר בזה. מה?
מה הקשר בין ההתקרצות הרוחות והבקשת הגאולה?
מדוע זה הרוחות שמבקשים גאולה?
לא, מה הקשר?
מה זאת אומרת מה הקשר? הרי דיברנו על זה שהגאולה נדחתה, נכון? כן או לא? כן, בטוח?
לא.
זה שקוף, כלומר כשאתה לא מבין, אתה רואים את זה בעיניים. אז אל תעבוד עליי. אני שוב חוזר לזה. אמרנו למעלה שהגאולה נדחתה, כן או לא?
נדחתה.
יפה, נדחתה, הכוונה משל נדחות, דחוי. שזה לא עכשיו, אלא מאוחר יותר, כמו צ'ק דחוי. יודע מה זה צ'ק דחוי? זה צ'ק של אחר זמן. אז הגאולה נדחתה, בגלל שחזקיהו מלך יהודה לא רצה לומר הלל, לכן הגאולה נדחתה לאלפי שנים. זה דיברנו? בסדר. ואז נשאלת השאלה, מהם התהליכים שצריך לעבור כדי שהגאולה תבוא? אז דיברנו על זה שצריך להיות שני קורבנות, נכון?
כן.
ואז הרוחות שאלו את דומה, מתי זה יבוא? אמר להם, אתה בוקר וגם לילה, כלומר יבוא בוקר שתהיה גאולה ראשונה בימי גלות בבל, וגם לילה שיהיה אחר כך גלות אדום, ואחרי זה כדי לצאת מגלות אדום, אם תבעיון בעיון.
למה עוד הרוחות?
למה הרוחות? עכשיו אתה שואל על רקע זה, למה הרוחות דווקא הם אלה שביקשו לדעת מתי תהיה גאולה? תשובה, בגלל שהרוחות הם מתעניינים בזה יותר מכולם, אני אגיד לך למה. יש הרי שלושה מישורים בנפש האדם, נכון? נפש, רוח, נשמה. הנשמות בכלל לא אכפת להן, כי הנשמות שייכות לנצח. אז תהיה גאולה, מתי תהיה גאולה, זה לנשמות זה לא כל כך אכפת. הנפשות, הן לא כל כך רואות את העתיד, הן רואות את ההווה. אז מי יש לו, זאת אומרת, המתח הזה של גאולה? הרוח. הרוח היא לא יציבה. והרוח מצפה להשלמת ההיסטוריה. הבנת? לכן, דווקא הרוחות, ולא הנפשות, ולא הנשמות, רצו לדעת מתי תהיה גאולה. בסדר? המתח הזה קיים ברוח. כן.
עכשיו לראות את המילה רוח, ובהקשר הזה גם בתור מישון רווח, שזה המקום כאילו שהוא מתחיל דווקא...
הרוח נקראת רוח בגלל שהיא רווח. היא הרווח בין הנפש לנשמה.
דווקא היא רואה את
ההפרש. נכון, יפה. לכן זה סוף הקור ותחילת החום. סוף הקור זה רש, תחילת החום חטא, קור והחום, אז האמצע זה רוח. זאת אומרת, מה שלא יציב, מה שנמצא בינתיים, באמצע, בעיניים, מובן? תנה משום רבי פפיאס. גנאי הוא לחזקיה וסיעתו. שלא אמרו שירה עד שפתחה הארץ ואמרה שירה, שנאמר מכנף הארץ צמירות שמענו צבי לצדיק. אז לפי רבי פפיאס חזקיהו כן אמר שירה בסוף. אז מה הבעיה? שהוא אמר את זה בדילי, נכון? שהוא לא אמר את זה מיד, כמו ש מצאנו ב למשל בספר שיר השירים, כן, כל דודי הנה זה בא, לא כל דודי הנה זה בא, ענה דודי ואמר לי, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלטל קבוצותיי רסיסי לילה. מה זה אומר? שהדוד דופק בדלת מבקש להיכנס, והיא מה היא אומרת? אי אפשר. למה? פשטתי את כותנתי, הכרחה אל בשנה, עכשיו צריך לצאת מהמיטה ולהתלבש, קשה. רחצתי את רגליי, אני כבר פעם, הרצפה לא הייתה עשויה כמו אצלנו ממרצפות, הרצפה הייתה עשויה מאדמה דחוסה. אז לפני שאדם היה הולך לישון, היה רוחץ את הרגליים ונכנס למיטה. אז הייתה, היא אמרה, רחצתי את רגליי, איך אחת הנפם? היא לא רוצה לצאת מהמיטה. דודי שלח ידו מן החור. מה זה החור? חלון. היה חלון קטן. הוא אומר, אולי בכל זאת תפתחי. ומעי המו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי. וידי נטפו מור, ואצבעותי מור עובר על כפות המנעול. כמה הכנות, כמה דאווינים, כמה מחשבות, והאצבעות והמנעול. פתחתי אני לדעת. הם ודודי חמק עבר, נגמר, עבר, חיכה הרבה זמן, היא לא רצתה לפתוח, הלך. כך גם היה בזמן גלות בבל, שכורש קרא ליהודים לחזור לארץ ישראל, והם התעכבו, והתעכבו, ובסוף היה בימי החשברוש המן, והתעכבו, והתעכבו, ובסוף בית שני היה בלי שכינה. כן? נפשי יצאה בדברו. ביקשתי הוא ולא מצאתי הוא, קראתי ולא ענני. בתגובה זה מה שנקרא, מה שקורה כשמעכבים. מעניין, יש גם בתפילות אנחנו אומרים וקבצנו מהרה ומהר לגאולנו. רוצים שגאולה זה יהיה מהר. כשאתה מבקש פרנסה מהקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו תן לי פרנסה. אף פעם לא אומרים תן לי מהר פרנסה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיסלח, לא מבקשים שהוא יסלח מהרה. אבל כשמדובר על הגאולה רוצים שזה יהיה מהר. יש סיבה לזה, כי יש כל זמן שהגלות נמשכת היא נמשכת, כשהגאולה נמשכת היא נמשכת. מתי הסכנה? במעבר מזה לזה. המעברים תמיד מסוכנים, לכן מבקשים שעצם הפעולה של הגאולה תהיה מהרה. אותו דבר גם קרה פה עם חזקיהו, מלך יהודה. הוא מוכן להודות, אבל הוא לא הולך מהר. הוא לא הולך מהר, זה מסוכן. זה גם מסביר דבר מעניין לגבי חנוכה. כן, כתוב בגמרא במסכת שבת, מהי חנוכה, נכון? מה כתוב בסוף? לשנה האחרת, כברום בהלל והודעה. למה חיכו שנה? הם לא היו בטוחים. אתה לא בטוח, אז תראה איך נראית הגאולה של חנוכה. בסוף חרב הבית השני. אם היה מעשה של אמונה, שהיו מיד באותה שנה קובעים את אמירת ההלל, אז כנראה שבית שני גם לא היה חרב. אז בימינו ברוך השם, לא יקבו. מיד אמרו הלל. שים לב, כאשר הוכרזה המדינה, בהי ביר תפשינחת, ביום שישי אחרי הצהריים, נתקבצו בשכונת סיכרוין מוישי, ואמרו הלל. כל הקהל. כן? זאת אומרת שלא התעכבו, מיד אמרו שירה. ולכן, ברוך השם, הגאולה שלנו היא גאולה שאין אחרי הגלות. מדינת ישראל זה לנצח. מה? למה לא לבנה בית המקדש מיד? פשוט מאוד. לא כבשנו את ירושלים. מה? אחרי שכבשנו את ירושלים לא נבנה בית המקדש. היה צריך להיבנות מיד, אתה אומר. אז זה קושיה, איזה קר. בסדר, איך אמרו הקדמונים? מקושיות לא מתים. הלאה. אתה יודע מאיפה הביטוי הזה, מקושיות לא מתים? מדברים על זה שיש אדם שרצה פעם להתיר עגונה. תמיד חכם, רצה להתיר עגונה. עכשיו, איך הוא רצה להתיר עגונה? על סמך קושיה בגמרא. היה לו קושיה, ומזה, על פי היסוד של הקושיה, הוא רצה להוכיח שהעגונה הזאת מותרת. אמרו לו, מקושיות לא מתים. כלומר, זה שיש לך קושיה בגמרא, זה לא אומר שהבעל שלה מת, שאתה רוצה על ידי זה להתיר אותה. כן. הפרשנים חולקים עם דומה מישמעאל או מאדום. ורד"ק כותב, ובדברי רבותינו ז"ל, בספרו של רבי מאיר, מצאו כתוב מסע דומה, מסע רומי. לפי הבן איש חי, רומי היא ארצות הברית. ולרמז, דומה שווה אובמה בגמטריה. וואו. לא יודע אם שמת לב, אתה קורא עושה גמטריות. אז תשימי לב שברק אובמה זה בגמטריה פרעו. אני אמרתי את זה לרב חיים דרוקמן. אז הוא אמר לי, יפה ביותר. אחר כך הוא חזר ואמר, גם בלי הגימת אליהו פרעו. טוב, בעולם הזה אין בדיוק. העיכוב או ההקדמה היא מכרח. אז מה יהיה עם הגאולה? הכוונה, העיכוב מעבר להכרח הטבעי. זה הכוונה. טוב. אז איפה היינו? רבי פפיאס, תנא משום רבי פפיאס, גנאי הוא לחזקיה בסיעתו, שלא אמרו שירה עד שפתחה הארץ ואמרה שירה, שנאמר, מכנף הארץ זמירות שמענו צביל הצדיק וגומר. כיוצא בדבר אתה אומר, ויומר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם. תנא משום רבי פפיאס, גנאי הוא למשה ושישים ריבו. שלא אמרו ברוך, עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. כלומר, בא מישהו מבחוץ והוא רואה. אז פה הביקורת היא לא כלפי חזקיהו, היא אפילו כלפי משה. וואה, זה מתחיל להיות חריף. איך אפשר להגיד על משה שהוא לא בסדר? כן? התשובה היא שזה לא שזה מגונה אצל משה. כדי להגיד ברוך השם אשר הציל אתכם צריך להיות מבחוץ. להיות מבחוץ. אז למה כתוב גנאי? זה לא גנאי של פשע, זה גנאי מולד. זה כמו שלמשל אמרו, ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם. אומר רש"י, מום שבך, אל תגיד לחברך. זאת אומרת שיש מום מולד באומה הישראלית, אבל המום הזה הוא חיובי, הוא נדרש, הוא נצרך.
למה אצל חזקיה זה היה...
אז למה אצל חזקיה זה מום באמת? כי הגמרא אמרה שזה מום באמת. מה? למה היא אומרת את זה? כי כתוב למרבה המשרה ולשלום אין קץ. ומזה אפשר להבין שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. וזה לא הלך. אתה רואה את הנבואות של ישעיהו על חזקיהו, אתה רואה בהחלט שהוא מדבר עליו כעל המשיח. בסוף לא יצא. אז זה גנאי. עכשיו, אפשר לומר שמהגנאי המולד של האומה הישראלית שלא אמרו ברוך השם, עד שבא מישהו מבחוץ, זה גם מסביר מדוע גם גאולת מצרים לא הייתה נצחית. אם עושים חשבון, מה המצב, מה הסיכום של יציאת מצרים? הסיכום של יציאת מצרים הוא קטסטרופלי. למה? כל הדור שיצא ממצרים מת במדבר, וכל הדור שכבש את ארץ ישראל נפל לעבוד הזרה, אז מה היה בכלל חוגגים את יציאת מצרים? נכון? שאלה טובה, לא?
רק חמישית יוצאים ממצרים.
גם חמישית רק יוצאים ממצרים לפי המדרשים. אז בכלל, מה אתם כל כך מתלהבים? גם מה שיצא בסוף זה, בסוף יידרדר לשפיכות דמים, לעבודה זרה, גילוי עריות, אז מה אתם בכלל עושים מזה עניין? מה?
יד אברהם.
לא הבנתי.
יד אברהם.
ערב רב, כל הבעיות שבעולם. אז מה עושים מזה עניין? יציאת מצרים. מה התשובה?
הם עובדים.
לא, זה דבר נפלא. אתה מודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עושה, גם אם התוצאות הן לא משהו. נכון? והתוצאות הלא משהו האלה, המוכנות שלך להודות, זה מה שמביא אותך לגאולה האחרונה באחרית הימים.
כן. אומרים שהיא אחרונה כמו ראשונה, וגם כמאחרונה תהיה קטסטרופה.
לא, יש הבדל בין אחרונה לראשונה. אחרונה היא אחרונה. אלא שאחרונה כראשונה, זאת אומרת שמה שאנחנו נגאלים עכשיו, זה ההשלמה של יציאת מצרים. עד עכשיו יציאת מצרים הייתה די כישלון. עכשיו סוף סוף על ידינו יציאת מצרים מצליחה. אנחנו עכשיו משלימים את יציאת מצרים. מזל, כי בלי זה זה היה באמת לא נעים. יש שאלה אגב ששאל רבי יצחק אברבנאל בפירושו להגדה של פסח. זה מדוע בכלל אנחנו מתלהבים מיציאת מצרים? הרי חזרנו למצרים. ככה הוא שואל. חזרנו לגלות. כן, הוא הכיר את האינקוויזיציה הספרדית, ואת הרדיפות באשכנז, ובקיצור, כל הצרות שהיו לנו.
והיה קהילה גם במצרים. גם הייתה קהילה בפועל.
כן, אבל לא מדובר דווקא על מצרים, אבל של מצרים. חזרנו למצב של השיעבוד. אז בשביל מה אנחנו כל כך שמחים על זה שאבותינו יצאו מעבדות לחירות? אנחנו חזרנו לעבדות. זאת שאלת רבנו יצחק אברבנאל, בפירושו להגדה של פסח. מה הוא עונה?
זה שלב בתהליך.
מה?
גאולת מצרים זה שלב בתהליך.
אבל בכל זאת, הכל נסוג אחור, חזרנו לעבדות. חזרנו לעבדות. עונה על זה רבנו יצחק אברבנאל, שאחרי שהייתה יציאת מצרים, שום גלות איננה גלות באמת. מדוע? כי לפני כן לא ידענו שהחירות היא אפשרית בכלל. אבל אחרי שהוכח פעם אחת שאפשר להיות בן חורין, אז גם שאנחנו חוזרים להיות משועבדים, החירות נסוכה בנו. אנחנו יודעים שזה אפשרי.
יש חופש הבחירה?
מה?
יש חופש הבחירה שלא היה במצרים?
היה גם חופש בחירה, אתה מכוון לבחירה חופשית.
כן.
כן. היה בחירה חופשית במצרים, רק לא ידענו על זה. ועכשיו כולם יודעים. לכן גם אם אתה משעבד אותי, אני נשאר בן חורין. כי יש לי הוכחה שפעם יצאנו מעבדות לחירות.
עכשיו אנחנו
בני חורין ועוד איך?
במובן הכללי.
במובן הכללי, בוודאי. מה, אנחנו משועבדים? למי?
לפרו.
לפרו, מה פתאום? פרו מת מזמן.
פרו חדש.
פרו חדש, מה פתאום? אנחנו משועבדים, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. מה? לא, אנחנו רואים שכן, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, רוצים לשמוע לו, שומעים, לא רוצים לשמוע לו, לא שומעים. לא, אנחנו משועבדים מרצון. ברגע שאתה משועבד מרצון, זה לא עבדות. כן, כלומר, אז בכלל לא רק שהיה יורגים אותי, לא הייתי יודע שזה אפשרי. כלומר, אנחנו לא יודעים מה זה עולם שלא מכיר את מושג החירות, שלא יודע שהדבר הזה קיים. כלומר, יציאת מצרים הייתה הגילוי שהחירות זה לא בלוף, שזה באמת קיים. כיצד ניתן להוקיע את אי אמירת ההלל? הרי אם הייתה שלמות, ההלל היה נאמר מרצון. לכן, לא מדובר באמת בגאולה שלמה. זה בדיוק המבחן של האמונה. המבחן של האמונה זה לא כשהכל גלוי. אם הקדוש ברוך הוא פותח שבעה רקיעים ומוריד את כיסא הכבוד ומביא גם מטאור שיש עליו בית המקדש שעושה זו בום. ואז פתאום בית המקדש חוזר וכולם שומעים את המשיח של הנדל ברקע. אז זה ברור, מי לא יגיד הלל. אלא זה בדיוק המבחן האמיתי של הכרת הטובה. האם אתה מוכן להכיר שהשם הוא העושה, למרות שאפשר לקלוט את זה בטבע ושיש חסרונות וכו'. הרי ביציאת מצרים אמרו הלל, נכון? עד כמה שאני זוכר. גם אתה שואל, מסכים, שביציאת מצרים אמרו הלל. על מה אמרו הלל? על שחרורם של 60 ריבו עובדי עבודה זרה. והזוהר אפילו יותר חריף. כי זה המכילתא אומרת שהם היו עובדי עבודה זרה. זה מה שכתוב במחילתא, שהשר של מצרים אמר, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אלה עובדים לאפיס ואוסיריס ואיזיס, ואלה יש להם חוט אדום, ומחזיק מפתחות עם התמונה של בבא סאלי. אז הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מדוע אתה מציל את אלו מפני אלו? אלא מה? הזוהר אפילו יותר חריף מזה. הזוהר אומר שהללו עובדי עבודה זרה, מגלי עריות ושופכי דמים. אנחנו עושים חג, אומרים הלל על הדבר הזה. אלא מה תגיד? בסוף הם קיבלו את התורה בסיני. בסדר, אז תחגוג רק את חג השבועות. למה אתה חוגג את חג הפסח? בואו, אז זאת אומרת, זה, לכן, אדרבה, צריך להוקיע את אי אמירת ההלל, כי צריך האדם לראות, להיות עם עיניים מיוחדות, לראות את יד השם, איפה שאפשר לטעון שיש בעיות. בסדר? כן.
למה עבדות שהיא מרצון,
מה שאמרו
מרצון זה לא עבדות, ולמה
דייקת
חופש
הבחירה
ובחירה חופשית?
אתה שואל פה שתי שאלות. מדוע אני אמרתי שעבדות מרצון היא לא עבדות? ב', מדוע תיקנתי מחופש בחירה לבחירה חופשית? טוב, לגבי מדוע העבדות מרצון איננה עבדות, כי כל דבר שהוא מרצון, אז הוא חופשי. אם אני אומר, תקשור לי את הידיים, כן? אז זה מרצון. מה? אבל זה מרצון.
זה לא עבדות.
דבר נוסף, לגבי חופש בחירה או בחירה חופשית, כי פשוט צריך לדבר עברית. חופש בחירה זה מושג משפטי. זאת אומרת, כשיש גוף בוחר, למשל פרלמנט, או ראש ממשלה, או מלך, לא יודע מה, ואני מאלה שיש להם זכות לבחור, יש לי חופש בחירה. זה מושג משפטי. המושג המטאפיזי שהאדם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה נקרא בחירה חופשית. לכן תיקנתי. בסדר? טוב, אז איפה היינו? אה, וייחד יתרו. כבר דיברנו על יתרו שמגיע, כתוב וייחד. מה זה וייחד? מלשון? חדווה. חדווה, שמחה, נכון? וייחד יתרו שהוא היה שמח. וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל. אבל למה לא כתבו ביטוי, למה לא נכתב בתורה ביטוי יותר מצוי? וישמח, וירון. כן? למה וייחד? רב ושמואל, רב אמר שיעביר חרב חדה על בשרו. זאת אומרת שהוא עשה ברית מילה. ושמואל אמר שנעשה חידודים, חידודים כל בשרו. כלומר, הוא שמח שהקדוש ברוך הוא עשה טובה לישראל, יחד עם זה בשרו נעשה חידודים. על מה? על מצרים. כלומר, זה כמו שיש לך צמרמורת, אז האור נעשה כמו של עוף כזה, כן? זה, יש לו צמרמורת ליתרו. למה יש לו צמרמורת? בגלל מה שקרה למצרים. כן, אמר רב, היינו דאמרין ש, זה מה שאומרים בני אדם, כי יורה עד 10 דרי לא תבזה ארמאי כמה. גר עד 10 דורות, אל תבזה גוי בפניו. כן, זאת אומרת שיש שורש ביתרו שדואג לאנושות. עכשיו, מה זה אומר? זה גנאי להגיע אל הגר או לא? לא. זה בא לומר שהגר מייצג את האנושות הכללית בתוך עם ישראל.
הוא עצמו, הוא מסרב להיכנס לעם
ישראל. לא, הוא מחליט להיכנס לעם ישראל, אבל אלא מה? הוא הנציג של הכלל אנושיות. הרי יש בחלוקת הנחלות בארץ. כל אחד ואחד יש לו נחלה, נכון? בני ראובן יש להם נחלה, בני שמעון וכו'. בגר, איזה נחלה הוא נוחל? איך הוא יכול לנחול נחלה? כל החלקות תפוסות, נכון? אז מה הלכה אומרת? שגר אין לו נחלה, אז איפה הוא יחיה? בשכירות, נכון? זאת אומרת, הוא, לעומת שאר בני ישראל שנולדו יהודים מלידה, שהם ישראלים מלידה, הוא מתהלך לו. בשביל מה זה טוב? למה זה טוב? כדי שתיווצר חוליית קשר בין ישראל לעמים. ברור? אז זה חשוב שיהיה דבר כזה. עכשיו שים לב, איזה סוג יהודי הקדוש ברוך הוא הכי אוהב? את מי שנולד יהודי או מי שהתגייר? הוא אוהב את הגר, נכון? למה? בגלל שהגר הוא הייצוג של הזהות האנושית האולטימטיבית. זה מי שמאחד את כולם. בסדר? יש אגב ביטוי מעניין. אדם שעבר מגויות ליהדות, קוראים לו, אמרנו? גר ש... גר ש... מתגייר, נכון? עכשיו, אני בכלל לא מבין את הביטוי הזה, גר שמתגייר.
גר שמתייהד.
אז תגיד, כן, הרי גר זה מי שזר. וההפך של זר, תושב. אז תגיד, גר שנתיישב. בסדר? או שהתאזרח. אבל מה אתה אומר, גר שהתגייר? מה?
אני אגר עוד פעם.
אני אגר עוד פעם, זה לא עובד. כן? אלא צריך לומר ככה. כל אדם בעולם הוא גר, נכון? איך אני יודע? כל אדם בעולם הוא גר, איך אני יודע?
גרים ותושבים אתם עמדים.
גרים ותושבים אתם עמדים, מה זה אומר? שאם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. ואם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. מדוע? בגלל ש... אולי נשאל את זה אחרת. הקדוש ברוך הוא בעולם, בעולמו, הוא גר או תושב?
תושב. גר בעל בית.
הוא בעל הבית?
הוא בעולמו בתוכו ואין פה. יש רשי כזה שאומר שאין עולמו ביתו אלא העולם בתוכו.
אתה מתכוון לביטוי, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זה מובא בראשית רבה, נכון? בפרשת ויצא, על הפסוק ויפגע במקום. הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. אז אם אין העולם מקומו, אז מה הוא בעולם הזה? גר אותו שם? הוא גר. הקדוש ברוך הוא גר בעולם הזה. כן, כי הרי הוא סילק את עצמו כדי לתת מקום לזולתו. עכשיו, גם האדם בעולם, הוא גר או תושב? הוא גר מצד הנשמה, והוא תושב מצד הגוף. וזה מה שאמר אברהם, גר ותושב אנוכי. אני בעולם הזה, אני גם גר וגם תושב. עכשיו, את זה הוא רצה ללמד לכל העולם כולו. הוא רצה ללמד לאנשי חברון, החיתים, שהם גרים ותושבים גם כן. לכן הוא אמר, גר ותושב אנוכי, האם אכן, גם אתם כאלה. גם אתם גרים ותושבים. הוא בא ללמד אותם מה זה הזהות האנושית. ומה הם ענו לו? אתה עובד עלינו. אתה נשיא אלוהים. נשיא אלוהים אתה. כיוון שאתה נשיא אלוהים, אתה אדם מיוחד כזה, אתה קצת מעופף, אתה לא בעולם הזה. אבל אנחנו עם הארץ. כלומר, יש מחלוקת בין אנשי חברון לבין אברהם לגבי האופי של האדם. יש אנשים מיוחדים מלאכיים כמוך, אבל סתם בני אדם הם עם הארץ. לכן אין סיכוי. אתה לא עם שותפות גורל איתנו בכלל. אבל באמת, כל אדם בעולם באמת הוא גר. עכשיו, מי כן יודע על עצמו שהוא גר? עם ישראל יודע את זה. למה? כי אנחנו נולדנו בתור גרים. גרים בייתם בארץ מצרים. ואז יוצא שאנחנו נולדנו מחוץ לארץ שלנו. ארצנו היא, כידוע, ארץ כנען. איפה נולדנו?
מצרים.
במצרים. נולדנו אם כן מחוץ לארצנו. אז אם כן, אנחנו גרים במובן הקולקטיבי. כאומה אנחנו גרים. עכשיו אנחנו, אם כן, לנו זה קל ללמד את העולם שאנחנו גרים. אבל אנחנו רוצים ללמד גם את כל העולם שהם גרים. לכן, מי שעובר מגויות ליהדות, הוא מגלה שהוא גר. הוא כבר היה גר לפני כן. אבל עכשיו זה הגיע לתודעה. לכן הוא נתגייר. הוא הפך להיות גר כמונו. מובן?
אם זה היה בתודעה, אז לא
אני צריך
לקום מצווה.
מה?
אבל
עצמו,
שכל
דבר
שהוא
טבעי
בתודעה, אז אנחנו
לא
צריך מצווה.
איזה מצווה? מצווה
לא זה גר.
אז לכאורה, זה טבעי לנו לאהוב את הגר. אז למה בכלל זה מצווה? נכון, זה לא בסדר שזה מצווה. אלא מה? זה בגלל, כל המצווה זה בגלל שאנחנו לא לגמרי טבעיים. אם היינו לפי הטבע, חיים לפי הטבע של נשמתנו, לא היינו צריכים מצוות. כן? איך הזוהר מכנה את המצוות? תרי"ג עיטין. מה זה עיטין? עצות. זה עצות. תראה, עצה טובה, אל תאכל חזיר. עצה טובה, תניח תפילין. אבל אצלנו, אנחנו לא במדרגה של הזוהר, אז לכן אצלנו זה מצווה. בסדר? אז זאת אומרת שגר שנתגייר, זה מי שגילה את גירותו על ידי ישראל. הפך להיות גר כמונו. כן.
אני רוצה להגיד, אמרת שגר הוא תהיה מקשר בין עם ישראל לעמים.
נכון.
אני
מכיר את כל
הגרים,
יש הרבה גרים,
ברגע שהם
התייעדו,
המשפחה, הגויה שלהם, הפנתה להם עורף, ונתה את הקשר בינם לבין משפחתם.
נכון.
הגוי, וככה אין קשר ביניהם, זה לא חוליה מקשר ביניהם.
אתה שואל על הביטוי חוליה מקשר.
אין קשר בין הצד היהודי של המשפחה לצד הגוי של המשפחה.
הבנתי. אתה שואל, איך אפשר להגיד על הגר שהוא חוליה מקשרת בין ישראל לעמים? הרי המציאות היא שכאשר אדם מתגייר, הוא עוזב את אביו ואת אמו ואת משפחתו, אין לו קשר, יש נתק. נכון. כלומר, הקשר הוא לא בין ישראל לבין אותה משפחה, אלא בין ישראל לעמים כקולקטיב. כלומר, עצם זה שהגיע אלינו נשמה מאומות העולם, זה הקשר. מובן? והדבר הזה בא לידי ביטוי בהלכה מפורשת, שאף על פי שהוא כבר התנתק ממשפחתו, אף על פי כן אין לבזות גוי בפניו. לטיב זה ארמה הקמא. הסימן שמשהו נמצא שם, שבא מאומות העולם. אתה
מתכוון שרק משהו, כאילו חצי-טרי, משהו מביא מהגוי אלינו?
נכון, ולכן באמת יש, זה באמת גם שאלה על ההלכה דאורייתא, שאסור לומר לגר, אתמול אכלת נבלות וטרפות, ועכשיו אתה בא לחזות אחת כלפי השכינה, אסור להגיד לו את זה, זה איסור דאורייתא. עכשיו, לשאלה, למה זה איסור? למה הוא כל כך נורא בזה?
לכאורה אין בזה שום דבר.
לכאורה אין בזה שום דבר, הרי הוא כבר לא אותו בן אדם. אלא כנראה שנשאר משהו מזה, ולכן אסור לעורר את זה.
למה אסור להגיד לו 10 דורות שהוא היה פעם
גר? בגלל ש... כי הוא מרגיש פגיעה. כלומר, אם אתה אומר, אם אתה מבזה אותו, כלומר, אם אתה מזכיר לו את שורשו הגוי, אתה בעצם מעורר משהו שבאמת נמצא בו. וזה חשוב שימצא בו. כלומר, אני לא אומר שזה לא גנאי אפילו, זה דבר שחשוב שיהיה שם.
ומי זוכר
אחרי
10 דורות שהיה פעם איזה סבא של סבא גוי?
הרבה זוכרים. אדם זוכר את היוחסין שלו.
אם יש לו יוחסין, משהו...
ראה, לא מבין את הבעיה שלך, ראה, זה ראה, מה אתה רוצה להקשות? על מי אתה מקשה? מה אתה מקשה?
איך זה מתייסד בפועל? אני לא רואה ש...
לא הבנתי. איך בפועל יש אנשים... איך אתה יכול לדעת על מישהו שהוא 10 דורות גר? זו השאלה שלך? כן, תשובה, אפשר לדעת. יש הרבה אנשים שהשושלת שלהם ידועה. הרבה מאוד אנשים בעולם. כן, טוב, בואו נמשיך. קשים גרים
ומשלימים ומקשרים.
יפה. איך קשים גרים לישראל כספחת, נכון? שנאמר ונספחו על בית יעקב. מה?
כתוב כגדים גם?
יכול שגם כתוב גדים, אבל כתוב כספחת. כן, קשים גרים לישראל.
מאיזה עניין הקשיות הזאת?
כן, מאיפה הקשיות הזאת? מצד שני כתוב שהשם אוהב גר, כן? וב-36 מקומות הזהירה התורה על אהבת הגרים. אז זה מסתדר, איך זה מסתדר?
לזכותם זה נאמר.
אבל למה קשים גרים לישראל? אתה אומר זה לזכותם, יש תוספות כזה, שאומר שכיוון שהם מדקדקים במצוות יותר מישראל, זה כתרוג על ישראל. אז זה שפחם, כן? אבל מצד שני זה בא לומר שאנחנו לא כאילו לא מעוניינים בהם. מה התשובה באמת? התשובה היא פשוטה. מי אמרו שקשים? על מי אמרו קשים?
הגרים.
על הגרים. את מי השם אוהב? לא נכון. את הגר. זה ההבדל. כלומר, הוא אוהב גר. כי הגר נבלה באומה. מה זה קשים גרים? הרבה ביחד. שזה משנה את האופי של האומה. לכן זה כספחת. מה זה ספחת? דבר שהוא תוספת. נספח. דבר שהוא תוספת משנה. כל יתר כנתון. אבל אם הוא גר, אז הוא נבלע בלאומיות. לכן הוא אהוב. השם אוהב גר, אבל קשים גרים. זה ההבדל בין יחיד לבין רבים. זה כל ההבדל. כן,
בבקשה. יש מצב שמותר לבזות?
האם יש מצב שמותר לבזות גוי?
כן. לא, סתם, כאילו, מה שאתה
חושב? מה? לא שמעת שאנחנו בעימות, במלחמה עם גוי?
כן, ביזוי זה כבר...
הביזוי זה כלום לעומת זה שמותר לך להרוג אותו.
למה? אם עדיף להרוג מאשר לבזות?
אתה אומר שעדיף להרוג מאשר לבזות. לא יודע, תשאל את המבוזים אם הם מעדיפים להתבזות או להיהרג. לא, אנחנו בקסח עם הגויים.
אני אשתהרוג אותי כבר...
אני לא מבין, אנחנו לא בקסח עם הגויים.
בקסח.
בקסח, הרבה פעמים. לא תמיד, לפעמים יש גויים שאנחנו דווקא מסתדרים איתם יפה, אבל זה יכול להיות. מה? עד כמה שאני יודע, היו הרבה, במהלך ההיסטוריה היו הרבה מאוד מלחמות בין ישראל לבין העמים. נכון? טוב, מה?
שנראה שבעצם היתרון היחיד אולי של ביזוי עדיף על הליגה, כי ביזוי אתה יכול לעזור בתשובה. אתה מבין את ה...
יכול להיות, אתה לא יודע. יש כל מיני... כלומר, בלי להיכנס לכל מיליון דוגמאות, כי יכול להיות מיליון אפשרויות, כן? של הביזוי. אבל ברגע שיש לך שתי אוכלוסיות שהן בסכסוך, וזה בין ישראל לעמים, הסכסוך, הוא נמשך כבר כמה אלפי שנים, ההזדמנויות של הביזוי הן רבות. בדרך כלל זה בכיוון ההפוך. בדרך כלל זה גויים שמבזים יהודים, ולפעמים יש ליהודים קצת עוז, כן? מבזים גויים.
וזה מרורך?
לפעמים זה טוב, זה חלק מהמלחמה, מה זאת אומרת? אתה יודע מה זה מלחמה?
לא,
מלחמה
לא
זה מלחמה. לנצח. אה? זה לא. לכן, שאנחנו... מדברים על חזקיהו מלך יהודה, אז יש פה הרבה דרשות על חזקיהו מלך יהודה, כן? שהוא היה סנחירי והיה צריך להיות גוג ומגוג וכו'. לכן ישלח האדון השם צבאות במשמניו רזון. על מי זה מדובר? לא יודעים? לא, איזה פרו? מאיפה לקוח הפסוק הזה קודם כל? ישעיהו, יוד. בזמן ישעיהו, זה היה הרבה הרבה אחרי יציאת מצרים. אז על מי מדובר? מי האויב בימי ישעיהו הנביא? מי? פרעה נכו. אני אמר לכם לך שזה מדובר על מלך מצרים. בחוץ זה לא פרעה. פרעה נכו לא היה בזמן ישעיהו. מי האויב הגדול בימי ישעיהו? נו, ריבונו של עולם.
המלך יאשיהו?
המלך יאשיהו הוא נין של חזקיהו. הוא לא יכול להיות אויב של חזקיהו. הוא אפילו לא נולד. מי האויב הגדול של עם ישראל בימי ישעיהו?
מלך
יושיהו. וסבי, מי ישעיהו? לא יודעים?
אשור.
אשור. מי המלך של אשור?
סנחריב.
איך אני יודע? כי על זה אנחנו מדברים כל הזמן. ואני אפילו אמרתי, לפני שקראתי את המשפט, שאנחנו ממשיכים לדבר על ימי חזקיהו וסנחריב. נכון? אז צריך קצת תשומת לב, קצת להקשיב, מה קרה? כן. אז איפה היינו? לכן ישלח האדון השם צבאות במשמניו רזון. משמניו של מי? של סנחריב. מה זה רזון? שהם יהיו רזים, נכון? משמניו זה שמנים. אז השמנים יהיו רזים. לכן ישלח השם צבאות במשמניו רזון. מהי במשמניו רזון? אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא חזקיהו שיש לו 8 שמות. 8 מלשון משמניו. לחזקיהו יהיו 8 שמות. ויפרע מסנחריב שיש לו 8 שמות. כן, הוא שולח בו רזון, בשמן. שמן נלחם בשמן. מה זה שמן? יש לו 8 שמות. חזקיהו, דכתיב, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה משרה על שכמו, ויקרא שמו, פלא יועץ אל גיבור, אבי עד שר שלום. אז פלא יועץ אל גיבור, אבי עד שר שלום. זה 8. זה 8 שמות של חזקיהו. והעיקה חזקיה. אז יש עוד אחד תשיעי. מה אתה אומר לי 8 שמות? יש עוד 9 שמות. אומר, לא, שחזקו יא. בעצם חזקיה זה לא השם שלו. השם שלו זה פלא יועץ אל גיבור אבי יצר שלום. ובכינוי כזה, היו מכנים אותו חזקיה, שחזקו יא. דבר אחר, חזקיה שחיזק את ישראל לאביהם שבשמיים. זה אחר קוראים לו חזקיה, אבל זה כאילו כינוי. ראיתם דבר כזה שיש אדם שמכנים אותו דווקא דרך כינויו ולא דרך השם שלו?
משה רבנו.
אין, נכון, דוגמה טובה, משה רבנו, זה לא היה השם שלו. השם של משה היה טוביה. כן, עוד דוגמאות? להבדיל? לנין, נכון? ולדימיר, איליץ' אוליאמוב. ואף אחד לא זוכר את השם הזה, כולם קוראים לו לנין. נכון? גנדי, נכון? מוהנדס, מהטמה מוהנדס גנדי. בקיצור, כן, ביבי, כן? בנימין נתניהו. בקיצור, זה דבר מקובל, שהמנהיג מכונה באיזשהו כינוי, וזה הופך להיות השם המרכזי. אבל השם האמיתי של חזקיה לא היה חזקיה, אלא פלא יועץ אל גיבור, אבי יצר שלו. כן? זה הטענה של הגמרא. סנחריב, מאיפה אתה יודע שלסנחריב יש 8 שמות? לכתיב ב, תגלת פיל 10, פיל נסר, שלמה נסר, פול סרגון, הסנפה רבה ויקירה. אז אם כן, אנחנו רואים שמלך אשור נקרא בכל מיני שמות בתנך, אז יש לו 8 שמות. האמת היא שמבחינה היסטורית תאורה, ניתן לומר שזה שמות של מלכים אשוריים שונים. אבל הגמרא אומרת שהכל זה שייך לסנחריב. והעיקה סנחריב, אז אם כן יש לו 9 שמות ולא 8, לא, סנחריב זה כינוי, ששיחתו ריב. דבר אחר, ששח וניחר דברים כלפי מעלה. כלומר, זה סנחריב, זה כינוי, זה המגדף, כאילו, מה? הכי פשוט
של להחריבה, לא חוזר בקצור. שנשמע כמו...
שמשון להחריב, זה לא מוזכר, מה אני אעשה? כן, עכשיו, מה זה הסיפור הזה של 8 שמות מול 8 שמות? כן, מה אתה רוצה? אני שואל את זה, כן, למה? מה זה חשוב שיש לאדם הזה 8 שמות? 8 זה מספר מאוד מעניין. 8 זה 7 ועוד 1. נכון? 7 ועוד 1 זה שווה 8. נכון? 8 זה יותר מדי. 7 זה בסדר, אבל 8 זה הרבה. נכון? 7 זה בסדר. יש 6 כיוונים, מעלה מטה, ימין שמאל, קדימה אחורה, ויש גם הנקודה האמצעית. 7. זה קומפקטי, זה ידידותי למשתמש. לכן, יש בזה סובה. משהו 7, יש בו סובה. יש בו די. נכון? אבל, יש למעלה מזה 8. אז אתה מוסיף. אז זה כבר אחרי הסובה, אם אדם אוכל יותר מכדי סוברו, מה הוא?
שמן.
הוא שמן. הוא שמן. זה יכול להיות חסיד גם. כן, אז הוא שמן. ולכן גם השמן, אם תערבבו אותו עם המים, מה קורה לו? הוא צף, נכון? זאת אומרת, זה מה שיותר מן הטבע. זאת אומרת שמי שהוא במדרגה שמינית, הוא מתעלה מעל הטבע. אז זה הכוח של חזקיהו מלך יהודה, שיש לו 8 שמות, שהוא בטבעו אדם שמסתכל מעל הטבע. בסדר? מה זה סנחריב שיש לו 8 שמות? הוא מנסה גם כן. הוא מנסה ללכת נגד הטבע של האומות. כי הרי כל אומה ואומה צריכה לחיות בעצמאות. איך אומר המהר"ל? אין זה טבע העולם שאומה תכביד את עולה על אומה אחרת. זה נגד הטבע. לכן, זה שאומות משעבדות זו את זו, הדבר הזה צריך להפסיק פה, צריך להתבטל פה. כך אומר המהר"ל בתחילת נצח ישראל. ולכן יש פה ויכוח בין שתי התגברויות על הטבע. התגברות פוליטית של סנחריב, והתגברות רוחנית של חזקיה. אפשר לומר שהמאבק בין סנחריב לבין חזקיה, זה המאבק בין הכוח הברוטלי לבין הכוח הרוחני מוסרי. והשאלה היא מי ינצח את מי. אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא חזקיהו שיש לו 8 שמות, וחזל אמרו שהיה לו שם שמנו, היה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, וחובל עול מפני שמן, העול של סנחריב מתבטל על ידי שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ואז הוא יכול לבוא להילחם ולהיפרע מסנחריב שיש לו 8 שמות. בסדר? כלומר, זה שני אופני התעלות להיות עם 8 שמות. יקום פורקן, מה יש בו? נר למאור, ויין לקידוש ולהבדלה, קופת על האורחים וצדקה לעניים, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרה. רבי שפירא היה אומר, כל העוסקים בסורכי ציבור ובמונה וכו' וכו', הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, אבל תלמידי חכמים הם לא יהיו. כן, סתם לקטיר. טוב. איך כותב הרב את שמו של פריץ ארצות הברית, כך שיוצא גימטריה פרעו? יוצא פעור או פרעו, אם כותבים ברק אובמה, אבל שמו ברק חוסן אובמה, מלשון ברכה בערבית. שואל עמיחי מדורה אירופוס. נו, באמת, זה כבר שחון. כן, אבל שמעת מה שנקרא גימטריה עם הכולל? אם אתה מוסיף את הכולל, הכל בסדר. טוב. אז איפה היינו? טוב, אז...
מה? 8 שמות שלו? בכל... לא. יש כעס עליו שלא אמר שירה?
יש כעס על חזקיהו, יש ביקורת על חזקיהו שלא אמר שירה. אבל התוכנית הייתה שדווקא ביה שיש לו 8 שמות, הוא יכול להיפרע מסנחריב שיש לו 8 שמות. עד כאן להיום, נא להחזיר את הדפים. תודה.